רבותיי, אנחנו ממשיכים את השיעורים שלנו בספר משלי על פי ביאור הגר"א ושיעורי רבנו זצ"ל. אנחנו עכשיו בסייעתא דשמיא עומדים פרק א' פסוק ד', לתת לפתאים עורמה לנער דעת ומזימה. בגר"א כתוב לפתאים עורמה כי סוג החוכמה נחלק לכמה מינים פרטיים, ומהם חכם וערום וערום. וחכם היינו מי שלמד וקיבל ויודע הרבה, וערום הוא היודע לפתות ולומר דברים טובים ומתוקים, והאבן טמון בליבו, וכן המכיר ומבין את זה נקרא גם כן ערום. וזהו לתת לפתאים למי שהוא קל להתפתות מחמת שהוא תם ואינו יודע ערמומיות, ועל ידי זה יהיה ערום, כמו שנאמר, אני חוכמה שכנתי עורמה, ויבין פיתויו של יצר הרע. עד כאן מדברי הגר"א. שחכם זה מי שלמד וקיבל ויודע הרבה, וערום זה יודע לומר דברים טובים, מתוקים, לפתות, אבל יש לו אבן טמון בליבו, משהו שם, עורב שם, משהו מסתתר. וגם מי שמכיר את זה, הוא גם כן יקרא ערום. וזה לתת לפתאים, מי שהוא פתי, הוא קל להתפתות מכיוון שהוא תם ואינו יודע ערמומיות, ועל ידי זה יהיה ערום, כמו שנאמר, שאני חוכמה שכנתי עורמה. אז הוא יבין, זה לתת לפתאים עורמה, לתת להם עורמה להבין את הפיתויים של היצר הרע. עורמה, כוח מיוחד בחלות החוכמה על האדם, והנחש היה ערום מכל חיות השדה. תרגום יונתן, וחביה אהבה חכים. מישהו עירום, אין לו לבושים. מי שיש לו לבושים, אני יכול להתגלות בלבוש אחר. עירום יכול לשים על עצמו כל לבוש, יכול לגלות את הדברים בלבוש אחר, שהם לא כפי שצריכים להופיע בו. ולאו דף במובן השלילי, קיימת עורמה גם במובן החיובי, כיצד מערימי בתמורה, חפדה על אדמות בית. זהו הצד הפועל של העורמה. גילוי דברים בלבוש מסוים. הצד הסביר של העורמה, ניצב מנגד לגילוי הדברים. ערום הוא זה שתופס את הדבר במערומיו, ולא על ידי הלבוש שבו נתגלו הדברים. אי אפשר להרים עליו ולגלות לו דבר רק בלבוש מסוים. התפיסה שלו היא בגוף הדבר ולא בצורת ההתגלות שלו. אלו שני הצדדים של השכל המיוחד שנקרא עורמה. האדם ההפוך מערום הוא פתי. ולכמן במשלי יודע לתתוו, פתי יאמין לכל דבר. דהיינו, אדם כזה מקבל את כל מה שמוסרים לו, כיוון שעיקר התפיסה שלו בלבושים של הדבר, בצורה שהדבר מתגלה לו. בלבושים של הדבר יש שליטה מוחלטת למוסר הדברים על מקבלם, שכן את הלבושים אפשר לבנות בצורה מתקבלת ביותר. פתי אינו שוטה. הוא בר דעת גמור, אלא שהתפיסה שלו אינה במהות הדבר, אלא בצורתו החיצונית. עדות השם נאמנה מחכימת פתי. עדות השם היא הנאמנות האמיתית. עדות מסירה נאמנה של הדברים כמו שהם. לאחר שהפתי עסק בעדות נאמנה זו, הרי שהוא מופקע כבר ממצב של תפיסת הלבוש בלבד, ממצב של יאמין לכל דבר. האפשרות לתפוס דברים בגופם או בבושיהם נמצאת בנפש, בכוח השכל או בכוח הדמיון. כוח הדמיון, המקום בו אפשר למסור לאדם דברים הנוגדים את השכל ואף על פי כן הוא מקבלם. הספורנו כותב על הפסוק והנחה שהיה ערום, ערום מכל חיית השדה, וכבר אמרו זר שהיה סמאל רוכב עליו, והוא שהכוח המתאווה המחתי יעשה זה באמצעות הכוח המדמה המוביל אליו דמיוני התענוגים החומריים המתאים מדרך השלמות המכוון מעת הכל יתברך. כי אמנם כוח המתאווה עם דמיוני התענוגים, זה הכל ציטוט מהספורנו, כי אמנם הכוח המתאווה עם דמיוני תענוגים המובילים אליו הם מצויים, הם מצווים לכוחות הגשמיות הפועלות ומחדים כוונת ורצון הקל יתברך, כשלא יתקמם עליהם הכוח השכלי וימחה בהם, כמו אמרם זה על עיניו ליבת סרסורי דחתה, אשר על זה הזהיר באמרו, לא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. היה ערום מכל חיית השדה, כי הכוח הדמיוני המוביל תמונות התענוגים אל כוח המתווה היה חזק ביותר, חזק בהם יותר ממה שהיה בשאר בעלי חיים, כי אמרם כל הגדול מחברו יצרו גדול עמנו. ויאמר על האישה, כי שכלה חלוש התעצל מהתבונן, ולא התקומם על הדמיון הכוזב, וצייר אז כוחה המדמה, כי אמנם אף כי אמר אלוקים, שאף הפי שאמר אלוקים לא תוכלו מעץ הדת, פן תמותון, מכל מקום לא יתאמץ זה. ובכן אמר כשהנחש, והוא הדמיון, התחיל לשום ספק, וזה הנה האישה בשכלה החלוש אמרה, מפרי עץ הגן נאכל, ואין לנו צורך להיכנס בסכנת אכילת עץ, שהקל התברך אמר לנו שבאוכלנו מנו עמות. ולמה הדמיון התחזק ליחס קנאה ושקר חס שלום לקל התברך, וצייר שאסר אותו פרי כדי שלא ישיגו בו התועלת להיות כאלוהים, ושלא יסובב מוות כלל. נקודת החטא של אדם הראשון הייתה בנטייה לדמיון, כמפורש במורה נבוכים, ובעזרת השם אנחנו נעריך בכך בשיעור הבא. הרמב״ם מגדיר בפרק א' משמונה פרקים את כוח השכל ואת כוח הדמיון, ושניהם הולכים בכוח בכיוון הפוך זה מזה. גם העריך בזה במורה נבוכים א' בסף חלק א' פרק עין גימל. השכל מזיק אצלו רק את השמיעה של הדברים ולא את תמונתם. בשכל נמצא הכוח של תפיסת הדברים כמו שהם, אך תפיסתו היא תפיסה תאורה של תוכן הדברים שאינה משאירה אותם בנפש. הדמיון הוא כוח הנותן אפשרות לעלות ציור כל דבר שנקלט פעם על ידי השכל. ההבנה התאורה של השכל מצד עצמה הייתה נעלמת מיד אחרי שהדבר הנתפס עצמו היה נעלם, על ידי כוח הדמיון נותר רישומם של הדברים אצל האדם. זהו משהו מבואר בערי, כי הדמיון כלי השכל. נמצא ששני הכוחות אלו מסתיים זה בזה. דמיון שאינו מבוקר כלל על ידי השכל הרי הוא שיגעון, שכל שכל שאין לו כלי קיבול של דמיון, הרי שאין לו אחיזה אצל האדם. אולם כל המקום של הדמיון הוא רק בתור כלי עליו חל השכל ותו לא. אם הדמיון מתפשט ונותן את תמונת הדברים כפי שמצטיירת על פי רצונו של האדם, הרי שדמיון בעלים על השכל שיאמר כן לתמונת הדברים שנצטיירה. כאן נקודת התות אצל בני האדם. הרצון מפעיל את הדמיון מעבר למקומו ככלי לקבלת השכל ויוצר תמונה מעוותת הכופה על השכל את מהלך הדברים על פי דרכה. השכל מצד עצמו לא שייך שתהיה בו טעות. השכל הוא האמת המוחלטת של האדם והוא חייב לנהוג על פיו. השכל הוא טהור לגמרי. במערל ובגרע השכל הוא כוח הנשמה, הנשמה שנתת בי תאורה היא. מקומה של הטעות הוא היכן שהשכל לא נראה בתארתו. מקום שיש נרתיק שמאפיל עליו, שמאפיל על האמת. עניין הוצאת חמה מנרתיקה תוכנו גילוי האמת בטהרתה. הדמיון הוא נרתיקו של השכל. השכל שהוא מן העליונים נמצא בעולם הזה על ידי הדמיון. דרך הדמיון השכל מתלבש בענייני העולם. הדמיון משמר את תמונות העבר ועל ידי כך יוצר מערכת שלמה מכל הדברים שנראו ונתפסו בזה אחר זה. כל האפשרות של תפיסת מהלך דברים היא רק על ידי הדמיון שמצרף מה שהיה למה שהווה. לכן כמבואר ברמב״ם בפרק א' משמונה פרקים, אפשר על ידי דמיון להעלות בנפש תמונות של דברים שלא היו ולא נברו מעולם. זהו המקום של טעות ובחירה בעולם הזה. דבר זה נובע מכוח העובדה שתמונת העולם נוצרת על ידי הדמיון, וכאן יש מקום ליצירת תמונת עולם מסולפת. הדמיון, כוח השכל לחול על הגוף, אינו חורג לעולם מגדר ענייני הגוף. כל תפיסה של הדמיון הוא רק במהלכי הגשם. השכל מובר בכתבי הארי, אין בו שום מקום לגשם. הוא תופס רק את עיקרו ומהותו של הדבר, ולא את לבושו החיצוני. הדמיון אינו תופס מהות, אלא רק על ידי לבוש. פתי, החוכמה שלו אינה מספיקה להפקיע אותו ממצב שדמיון ישתלט עליו, ולכן יאמין לכל דבר, לכל תמונה שבה הדבר מוצג לפניו. כאן תמון העניין המיוחד של אורמה, האפשרות של השכל לשלוט על הדמיון ולהפעילו לפי הרצוי. הנחש היה הרום, והנחש היה ארום מבואר בספורנו, שיכול למסור את הדברים בצורה כזו שיתפסו במהלכי הדמיון למרות השקר שבהם. במאמרי חזל מפורש להדיה שפעולת הנחש היה פיתוי, שליטה על הדמיון של אדם וחווה, ובבן עזרא הנחש אישיאני פיתני. מי שאין לו כלל חוכמה וכל תפיסת הדברים אצלו היא רק על ידי הדמיון, הרי שפיתויו הינו בגדר של אונס, שראין לו כוח שליטה על הדמיון. לכן מצינו שפיתוי קטנה אונס ביבמות למדגים על בית. אך מי שנאנס על פי השכל הטהור, דיינו שהדברים נמסרים לו מצד מאותם באופן שחייב לקבלו מהפי שכלו, הרי שאף שזהו אונס אלא שהוא למעלתו, דהיינו אם כך הדברים, הרי שלי בדמת הוא חייב לנהוג כך על פי שכלו. והגמרא בסוטה כ"א עמוד ב' אומר בן עזאי חייב אדם ללמד את ביתו תורה. רב אליעזר אומר כל מלמד את ביתו תורה מלמדה תפלות, תפלות סלקא דעתך, אלא אמא כאילו מלמדה תפלות. אמר רבי אבאו, מה תלמיד לרבי אליעזר? לכתיב אני חוכמה שכנתי עורמה. כיוון שנכנסה חוכמה באדם, נכנסה עמו ערמומית. וברש"י חוכמה תורה, כאילו שמתוכה היא מבינה ערמומית ועושה דבריה בהצניה. ובמערר בחידושי האגדות, כיוון שנכנס בו חוכמה, נכנס בו עורמה, וזה מפני כי קניות השכל גורם שיקנה אדם כוח השכל חיולני, שהוא עורמה, וזה שנאמר, שאמר שכנתי עורמה, כי משכן השכל העיוני עם האדם הוא על ידי שכל הגופני שהוא עורמה. כוונתו במילים השכל הגופני שהוא עורמה, לכוח הדמיון להלביש את הדברים בכל לבוש שזוהי הערמה על אחרים. דהיינו, כוונתו לחלק הפעיל של העורמה ולא הסביל. פירוש שני בפסוק מבואר בהמשך דברי הגמרא ורבנן, היי אני חוכמה, מהי אבדילי, מבאי ללך את רבי יוסי בר חנינה. רבי יוסי בר חנינה, אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שמעמיד עצמו ערום עליהם, שנאמר אני חכמה שכנתי עורמה. ובראשי שמיד עצמו עירום עליה שפירש מכל העסקים ונעשה עליה אני וחסר כל. דהיינו עורמה עירום עירום מקנייניו. התפשטות והשלחה של כל הלבושים כדי להיות ראוי לקליטה של תורה. מבואר שחוכמה היא כוח המביא לעורמה. חוכמת התורה עושה את האדם לעירום. יש לה כוח מיוחד של מחכימת פתי, כמו שהסברנו. וביור הדברים חוכמה כוח מדיין, הכוח של תפיסת המהות בלא הלבוש, מה לשון שאלה, וזאת משום שהליבה דאמת תפיסת הדברים אינה על ידי החוכמה אלא על ידי הבינה, אלא שבחוכמה יש את הכוח של תחילת תפיסת המהות, הכוח של שאלת מה, שהתשובה היא רק המהות בעצמה. במשנה הוא היה אומר חסיד שוטה ורשע ערום ואישה פרושה ומכת פרושים, הרי אלו מבלי עולם. בסוטה חפנמן א' בגמרא, היחידה מרשע ערום, ולאמר זה שקרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים. רש"י, שקרא מקרא ושנה משנה ולא שימש תלמידי חכמים ללמוד סברת הגמרא בתעמי המשנה מים. רשע הוא שאין תורתו על בוריה, ואין ללמוד ממנו שעל ידי הטעמים יש חילוק באסור ויתר, ואיסור ויתר, ודיני ממות לזכות ולחייב ובתארות לתמר ולתהר. בכמה דוחתי כדאמר, בכמה דוחתי מה הייתה עם המאמר הכי, ומאמר אמר ההכי אמר, ומאמר הכי ואמר מהי ביניי ואיקי ביניי וכך וכך. וערום הוא שהשומע את קולו שונה משניותיו, כסבור הוא שבקי בתעמיהם ונוהגים בו כבו כתעמידי חכמים. עד כאן בדברי רש"י. מבואר בדברי רש"י שהרשעות היא בכך שתורתו מזויפת. רשעות, העמדת דברי תורה בצורה לא נכונה, סילוף של תורה. והרמה היא שיש פה התלבשות שאינה אמיתית של הרשע בלבוש של תורה. וכל הרשע כולה כאשן תכלה. כל המציאות של רע בעולם נובעת רק מהתגברות של כוח הדמיון. ולכן לעתיד לבוא, כשתצא האמת לאור, יתברר שמלכתחיל לא הייתה לרע כל מציאות. הצורת אדם הנמוכה היא בדמיון. הצורת אדם הגבוהה האמיתית היא בשכל, במערכי הדעת. שינה זהו מצב שהמוחין לא נוצאים באדם, רק לדמיון יש מקום. בזמן השינה חצב הקדוש ברוך הוא מאדם צורת אדם מיוחדת, האישה. ולכן בכל מה שנוגע לענייני הדעת, עומדים בצורת אדם הזכר והנקבה ביחס של דעת ודמיון. ולכן גם אצל האישה כוח הדמיון מפותח יותר וצריך יותר לשלטון השכל. כל הולך בצד אשתו נופל בגיהנום במציאות תמיד א', שלטון של הדמיון. עד עצם היום הזה, כשאדם לא נמצא במהלכי הדעת אלא בשינה, בשעה שדמיון שולט בו, יש אפשרות שיחצוב מעצמו צורת אדם מציאותית. זהו העניין של תומת קרי. תוכן העניין הוא שבאותו מקום שהצורת אדם של כל אחד עומדת, שם מתגלית הצורת אדם המציאותית שנחצבת ממנו. פירושו של דבר, שאם אפשר להדיע מצב של דמיון, שינה, להוציא מאדם צורת אדם, הרי שזהו מצבו של האדם, מצב של דמיון. וכיוון שבעולם הזה יש מקום לדמיון, לכן אי אפשר להינצל מתומת קרי עד התיקון הסופי. רק יעקב הבינו לא רק קרם ימיו, יעקב הוא זה שתיקן את חטאו של אדם הראשון, שהיה כדוע מהשתלטות של הדמיון. כל התיקון והקלקול של העולם סובבים סביב נקודה זו. התיקון היא הפקעה של הדמיון ומתן שלטון לשכל עליו, והקלקול הוא שליטה של הדמיון. מידתו של יעקב אמת ברור של השכל והפקעתו מכל דמיון, ולכן לא שייכת אצלו תומת קרי. כל אדם שכוחות חייו מושקעים בעולם הדמיון, הרי שבאחריה כוחות החיים, כוחות ההולדה שלו, יוצרים צורת אדם חדשה שבא רק במצב של דמיון. ובהמשך דברי הגר"א, לנער לאותו שהוא ריק מחוכמה ואינו יודע כלום, ייתן לו דעת ומזימה. כתוב לדעת, לנער דעת ומזימה. אז נער שהוא ריק מחוכמה ואינו יודע כלום, ייתן לו דעת ומזימה, פנימיות וחיצוניות. זימה, מתרגם ומתרגם, עצת חטאים. היינו, שייתן לנער שאינו יודע כלל, ואי אפשר לו לא לעשות מצוות, לא לשמר מעבירות, ועל ידי זה יהיה לו דעת שיהיה יודע מה מצוות, וגם להתייעץ איך לשמר את עצמו מזימה שהוא עצת חטאים. אז פנימיות, פנימיות, דעת, עצם תפיסת הדברים במהותם. חיצוניות, זו מזימה, עצה, הכוח המתרגם למעשה את מה שהדעת מחייבת, ומאפשר העתקה ממחשבה למעשה. הכליות יועצות וברכות, זהו כוח בפני עצמו. אז פנימיות זה עצם תפיסת הדברים במהותם, הדעת האמיתית, וחיצוניות זה הכוח המתרגם למעשה את מה שהדעת מחייבת. לפתאים צריך רק אורמה שהוא כוח, שהוא כוח בחוכמה. אך לנער שהוא ריק מחוכמה, נער מלשון מנוער, לנער, הוא ריק, צריך לתת דעת. ובנוסף לכך מזימה העיצה. עניינה של העיצה היא הנהגה למעשה. רבות מחשבות בלביש, ועצת השם היא תקום, למעשה דבר השם הוא יקום. לא בסביתם, אבל לא בדרתי כי העיצה. ההנהגה למעשה מצויה אצל בעל הניסיון ולא אצל בעל הסברה. יפה מאוד, למדנו דברים מאוד מאוד יסודיים ועמוקים בכוח הדמיון והסכר, וברצות השם דרכנו אנחנו נמשיך בפעם הבאה. בלי נדר, שלום שלום, אהובה ידידיי מוריי ורבותיי.